אתם יודעים ש יש קשר תמיד בין הפרשה לבין ההפטרה. ההפטרה קוראים אותה תקנה מאוחרת יותר, אבל קוראים אותה כשיש קשר בין ההפטרה שהיא מן הנביאים לבין הפרשה. לא תמיד הקשר ברור, לפעמים זה איזשהו פסוק, הרבה פעמים זה עניין שבפרשה שאפשר למצוא אותו בהפטרה. יש לי דוד זיכרונו לברכה שכתב ספר מיוחד, חזון המקרא, הרבי שחר יעקובסון, על הקשר שיש בין פרשה להפטרה. צריך לחפש, לפעמים יותר לפעמים פחות. בפרשה שלנו ברור מאוד הקשר הפנימי שיש בין הפרשה לבין ההפטרה. רק לפני כן ננתח את תחילת הפרשה. יהודה עומד מול יוסף ויגש אליו ומדבר כאן דברים קשים, וחז"ל מדברים שויגש והצורה והדיבור כאילו עומדים פה שניים משני עברי המתרס, מלחמה, עוד רגע יש פיצוץ. יוסף עומד ומבחינתו של יהודה הולך לחטוף, לקחת את בנימין, ויהודה אומר מה זה, יש כאן שניים שהם אויבים זה לזה, האויבים הכי קשים, עוד רגע מלחמה, אין שום דבר משותף בין השניים. מגיע רגע, יוסף אומר אני יוסף, ופתאום מתברר אין פה שניים שלוחמים זה מול זה, אין פה שניים משני עברי המתרס, אלא יש כאן שני אחים, אני יוסף, העוד אבי חי. יש לנו אבא משותף, יש לנו מטרה משותפת. ועכשיו, רק זה לא היה ברור, זה לא היה נראה, אבל הנה מתגלה, עכשיו צריך ללכת ולהתקדם הלאה, לכו ותקראו לאבא. ואז יוסף ויהודה ביחד עם כל שאר השבטים הולכים ועושים את המגמה, שאולי הם בעצמם לא מודעים לתפקיד שלהם. עם ישראל יורד עכשיו למצרים כשלב, כחלק מהמהלך הגדול של קור ההיתוך, של יציאת מצרים וקבלת תורה. אבל כל פנים עומדים כאן שניים שנראים כנלחמים, יהודה מצד אחד ויוסף מצד שני, וכשיוסף אומר אני יוסף, מתברר שהם אחים. ועל זה בדיוק עוסקת הפרשה, ההפטרה. ההפטרה, נבואה נפלאה של הנביא יחזקאל, פרק למד וב. ויהי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף את ספריים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, לא תגיד לנו מה אלה לך, דבר אליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. ודבר עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשני ממלכות עוד. עם ישראל מאז ממלכת דוד ושלמה נפרדו, יש יהודה ויש אפרים, יש מלכי יהודה שנמצאים באזור של ירושלים ויש מלכי ישראל, אין קשר ביניהם, לפעמים אפילו מלחמות הדדיות. פה יש שבטים מנותקים מ בית המקדש, מנותקים ירושלים, בדרך כלל מלכים רשעים, מלכי ישראל, ומצד השני יש מלכות קטנה, מלכות יהודה. והנביא אומר, קדוש ברוך הוא אומר לנביא, קח שני עצים, עץ אחד תכתוב עליו עץ יהודה ועץ אחד עץ יוסף, שאחד יסמל את יהודה, והיו לאחדים בידיך, וכשישאלו אותך מה זה, תבוא ותגיד להם שהעתיד הוא, הנה עם ישראל יחזור והם יהיו גוי אחד, כבר לא יהיו שני ממלכות. ובהמשך, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם. עבדי דוד מלך עליהם. לא יהודה מצד אחד, ויוסף אפרים מצד שני, אלא מלכות אחת. ועבדי דוד מלך עליהם. יש לרב קוק מאמר נפלא, וחובה על כל אחד ואחד לדעת את המאמר הזה. המאמר הזה נקרא מספד בירושלים, והמאמר הזה מתייחס לגמרות, אבל בעצם קשור להפטרה הזאת. והרב קוק מנתח בצורה נפלאה, הוא מתחיל עם גמרה בסוכה, אבל מתייחס לזה שיש משיח בן יוסף, שימו לב, יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף יהיה משיח, אבל הוא ימות, ואחריו יהיה משיח בן דוד. מה זה שני המשיחים האלה? מה זה השמות? ולמה משיח בן יוסף ימות? ומה העניינו של משיח בן דוד? אומר הרב קוק שם, ושימו לב, הרב קוק כתב את המאמר הזה אחרי פטירתו של הרצל, כשהציונות שהרצל רצה להציע זה ציונות חילונית שאין לה שום עניין עם הדת, וסך הכל הייתה התעוררות. אומר הרב קוק, מאז ומעולם, הרצל לא המציא את הדבר הזה, מאז ומעולם קיימות שתי תנועות מרכזיות בעם ישראל, אלה שמשתייכים ומרגישים את אחריות למה שקורה לגורלו של עם ישראל. תנועה אחת שדואגת לקיומו החומרי של עם ישראל, מאוד דואגת לזה שעם ישראל יהיה מבוסס כלכלי, צבאי, מדיני, שיהיה לו שטח, טריטוריה, יצליח, דואג לעניין החומרי. והדאגה הזאת אופיינית לשבט יוסף. יוסף הוא המשביר, יוסף מתחילתו דואג לזה, זה במצרים אמנם, אבל הוא דואג לזה שלעם ישראל יוכל להיות, לחיות, ולחיות טוב. והכוח הזה של יוסף עובר הלאה אחר כך למלכות ישראל. מלכי ישראל היו רשעים, אבל הייתה להם דאגה גדולה לקיומו של עם ישראל. אחאב היה מלך רשע מאוד, אבל הוא היה מלך שלחם מלחמות ישראל ונהרג בקרב, ולא רצה שיבחינו שהוא פצוע כדי לא להוריד את רוח העם. גבורה עצומה. ובזמנו של אחאב מלכות ישראל הגיעה להישגים גדולים, ולא היה מלך רשע כמו אחאב, אבל היה לו את הכוח היוספי הזה של דאגה לחומריות של עם ישראל. ומצד שני עומדת תנועה שדואגת למצבו הרוחני של עם ישראל, שבעצם אנחנו היינו מייחסים אותה ללוי, אבל תכף תבינו מה זה יהודה. יש כוח שדואג למצבו הרוחני של עם ישראל, ויהודה הייתה יהודה לקודשו, ולכן מלכי ישראל, יהודה היו בדרך כלל צדיקים. השיא של מלכי יהודה זה חזקיהו צדיק, אני אומר שנפרדו, חזקיהו המלך הצדיק. אבל מה הוא היה? לא היה מסוגל להילחם שום דבר, ירושלים הייתה קטנה אצלו מאוד מאוד, אבל הוא היה מלך צדיק. וקרה טרגדיה. כשיש לנו שני כוחות שאחד מאוד דואג לצד החומרי והשני מאוד דואג לצד הרוחני, הם לפעמים כשהם לא משתפים פעולה הם מרגישים שהם אויבים זה עם זה. זה שדואג לצד החומרי אומר, נחתר לעצמנו, תעזבו, מה אנחנו צריכים ישיבות, מה אנחנו צריכים לומדי תורה, יש בטלנים, הם עושים שם, שיבואו ויעשו ויעבדו וילחמו, מה יוצא לנו מהם? וכל מיני מבלבלים לנו במוח עם שבתות וזה, אי אפשר לחיות פה כמו מדינה נפלאה, בוא נהיה ככל הגויים. ואלה שדואגים לצד הרוחני אומרים, רגע, אנחנו צריכים להיות רוחנים לגמרי, מה יש לנו עסק עם מדינה, עם צבא, עם כלכלה? צריך לשבת וללמוד. מי שבא ומדבר, בוא נדאג לפיתוח החומרי, מרגישים בו אויב. והטרגדיה הזאת התחילה מאז שנפרדה מלכות בית דוד. דוד היה היחיד ששילם בצורה נפלאה. דוד הוא מלך ישראל, הוא, יש לנו את התהילים ממנו, הוא עדינו העצני, הוא זה שנלחם מלחמות ישראל, אבל מתעדן, יושב וידיו מלוכלכות בשפיר ושליה. אבל מאז התחילה ההיפרדות, וההיפרדות הזאת אוכלת אותנו, והרב קוק אהב את זה יותר מכולם בזמנו. תנועה ציונית אומרת, אין לנו עסק עם הדת, מה אנחנו צריכים את הרבנים האלה, יפריעו לנו. והרבנים אומרים, אם זה ציונות, מה יש לנו עסק איתם? אבל מה האמת? האמת היא שצריך לחזור למשיח בן דוד. משיח בן יוסף זה מסמל את ההצלחה של הדאגה לחומר שבעם ישראל. אבל אין לו יכולת קיום עולמית. כי החומר בעם ישראל, אם אין לו קיום רוחני, לא יהיה. לכן משיח בן יוסף ימות. צריך לחכות, זה הכנה, כדי שיבינו שעל בסיסו יקום משיח בן דוד. והדבר הזה אוכל אותנו עד היום, כשאתה שומע ציבורים שלא יכולים לדבר זה עם זה. ואם אנחנו מתכוונים עכשיו לתקופת בחירות, כן? אז תנסו לחבר את המסרים של אגודת ישראל ודגל התורה או ש"ס עם המסרים שמנסים להעביר, כן, לבני וחבורתם או מפלגת העבודה. לא קרב זה איזה, ואלה טועים ואלה טועים, כי אין קיום לחומר בלי הרוח ואין קיום לרוח בלי החומר. גם את זה למדנו בשואה. ובעצם הנביא בוכה על זה שיש פה שני עצים והם אומרים לך יהיה עץ אחד. ורבותיי, אני לא מאלה שתופכים לעצמנו על השכם, כי אנחנו אסור לנו לתפוח על השכם, אנחנו צריכים אבל להגיד מה הייעוד שלנו. אם יש לציבור שלנו ייעוד, זה להיות אלה שמבינים שיש ערך לעץ יוסף ויש ערך לעץ יהודה, ואין קיום לזה בלא זה, וצריכים לחבר אותם. אוי ואבוי לנו, כן, אם נחשוב שיכולים רק לדאוג לקיומו החומרי של עם ישראל. בעצם יש לנו, בוא נתחיל אפילו בעניין של הסדרניקים. מה הצדקה שלנו להיות הסדרניקים? הרי יש כאלה שאומרים שאתה הסדרניק, אתה לא זה ולא זה. ואנחנו אומרים שאנחנו הסדרניקים, כי אנחנו גם זה וגם זה. למה? כי אנחנו אומרים, לא ייתכן, מה שאמרתי פה, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, לא ייתכן קיומה של מדינה בלי שיש לה צבא. ואנחנו מסתכלים בהערכה עצומה. עכשיו בשעות האלה נפטר, כן, הרמטכ"ל ליפקין שחק. בן אדם שמסר עצמו, סיכן את הצורך חיים של קיומו של עם ישראל. אפשר לזלזל בזה? בן אדם מסר נפשו, לא פעם אחת, 100 פעמים. יחד עם זאת, מה ערך יש? וזה לא יכול להחזיק מעמד, כמו שרואים, אם אין ערך רוחני. הקיבוצים שהם היו החלוצים הגדולים, הלוחמים הגדולים של צה"ל עם קום המדינה, היום הגיוס ליחידות הקרביות שם חלש ביותר, כי אין לזה קיום. זה היה עץ יוסף מנותק לגמרי מעץ יהודה. ואנחנו, מעבר למה שאנחנו לומדים את הפרשה ומבינים אותה, אנחנו מבינים שהתפקיד שלנו להיות המחברים של שני העצים, להבין שאין פה עצים נוגדים, עץ אחד. אגב, הפרשה הזאת אפשר להבין אותה בשני אופנים. אפשר להבין שקרה פה נס, הנביא מחזיק שני עצים, עץ אחד כתוב עליו יוסף, עץ אחד כתוב עליו יהודה, שני עצים, ופתאום אוקוס פוקוס, נס נהיה עץ אחד. אבל אפשר להבין, וככה שמעתי ואני חושב שזה נכון מאוד, לא היה פה נס. אתם יודעים שיש בחקלאות פעולת הרכבה. מה זה פעולת הרכבה? פעולת הרכבה, יש עץ שהוא מאוד חזק אבל הוא מגדל פירות לא טובים, ולעומתו יש עץ שהוא יש לו פירות מצוינים אבל הוא חלש. מה עושים? לוקחים את העץ החזק ומרכיבים, חותכים איזשהו חתך בעץ החלש, או הפוך, יש קנה ויש רוכב, כן? הקנה זה הבסיס, הרוכב זה הדבר שרוכב עליו, ומחברים אותו ביחד. מה יוצא? יוצא עץ שנותן פירות מצוינים, מתוקים וחזקים. באתרוג יש לנו בעיה של אתרוג מורכב בגלל זה, אבל הרעיון של אתרוג מורכב זה באמת להוציא אתרוגים מאוד יפהפיים וחזקים, כן? בזכות ההרכבה הזאת. עץ יוסף זה החומר, הוא חזק מאוד, אבל הפירות שלו הם מקולקלים, הם רעים. עץ יהודה, פירות מצוינים, נפלאים מאוד, מתוקים, אבל הוא מנותק מהחומר, הפירות האלה לא מסוגלים להחזיק מעמד. מרכיבים את שניהם, יוצא הפרי המתוק. חובתנו כציבור להיות המשלבים של הדבר הזה. אבל מעבר למעגל הציבורי, עוד נדבר גם המסגרת הזאת, השילוב הזה קל לדבר איתו, אבל מי כמונו יודע שקשה לבצע אותו. אתה הולך לעולם המעשה, אתה נשחק. כמה בחורים שלנו נשחקים בצבא, איזה בעיות הם מתמודדים. הרצון לשלב, אנחנו אומרים לך, אנחנו לא פוסלים עבודה, אדם יכול לעבוד להתפרנס, מכבדים את זה. אנחנו לא מקימים בתי ספר שסגורים, לא יכולים להתקבל שם תלמידים שההורים שלהם פושעים שהם עובדים. אצלנו אין דבר כזה, אנחנו אומרים אתה עובד מכובד אצלנו. יחד עם זאת, מישהו יכול להכחיש שלעבודה היא יכולה לגרום לאדם? הוא הולך עם אידיאל של עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי, אבל החיים שוחקים, עושים את שלהם. בשביל להיות, להצליח לעמוד בשילוב הזה של החיבור של עץ יהודה, אנחנו כציבור צריכים לקבל מטענים ומאגרים הרבה הרבה יותר חזקים. את יהודה שלח לפניו גושנה. קודם צריך שיהיה יהודה, אומר רש"י, להקים בית מדרש, יהודה שלח לפניו גושנה. כדי להיות יכולת להתחיל לפעול בשיתוף פעולה עם יוסף, צריך יהודה. הרב קוק עוד מדבר במאמר שלו, כתוב שירובעם בן נבט, הוא היה עם השגות גדולות מאוד. ירובעם בן נבט היה משבט אפרים, הוא היה הראשון שחילק את מלכות בית דוד לשניים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא תחזור בתשובה, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. שאל ירובעם, מי בראש? שאלה כזאת, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אומר, אני לא מוכן לקבל. אומר הרב קוק, עם כל העוצמה צריך תמיד לזכור מי בראש. אנחנו הולכים מאוד בעד שיש כוח, רוצים להכניס את יוסף לעניין, אבל כדי לדעת מי בראש, תמיד צריך לזכור מי בראש. אז בין אם זה בראש בזה שמה אתה שם בתחילת חייך. ושוב, אם אנחנו דורשים מהציבור שלנו להשתלב במערכות החיים, אנחנו צריכים לשים את יהודה בראש, את בן ישי בראש, לדעת שאנחנו צריכים לבוא עם מאגרים עצומים של תורה ויראת שמיים וידע תורני. אני פעם אמרתי, יהודי בבני ברק, אברך בבני ברק, מותר לו להיות עם הארץ, מותר לו גם להיות לא כל כך ירא שמיים. למה? כי מה יקרה? הוא ימשיך להיות בכולל שלו, מה יקרה? הוא גם לא יעמוד בשאלות. בחור מתגייס לצבא בשבת, בשמירה בשבת, צריך להיות תלמיד חכם עצום. איזה שאלות עומדות לפניו? ואחר כך יהיה רופא או יהיה עמוד, איזה שאלות עומדות? הוא צריך להיות תלמיד חכם. בחור בבני ברק, אברך בכולל, לא יגיע נורא אם הוא לא ירא שמיים, אז הוא נמצא בכולל. כן? מה כבר אפשר להתקלקל? אם כי יש כל מקום אפשר להתקלקל, אבל מה כבר אפשר? אבל אנחנו אומרים, רגע, אנחנו אחר כך נצא לחיים, צריכים לקבל פה מאגרים עצומים. הדרישה מאיתנו היא הרבה יותר גדולה, להעמיד את יהודה בראש. ואם דיברנו במעגל ההיסטורי, איך להבין את הפרשיות, את יהודה, ובמעגל הציבורי, אני באמת רוצה גם לרדת למעגל האישי. גם במעגל האישי בהחלט יכול להיות ויש לגיטימציה לאדם שאומר, אני רוצה לחבר את שני העצים האלה, אני רוצה לשלב בחיי את החומר ואת הרוח, את עולם המעשה, כן, עם העולם התורני. ויש, תמיד אני אומר לכם, את הרמב״ם. אם אדם לוקח את החומר על מנת שעל בסיסו הוא יקים את הרוח, אז גם החומר בעצמו מקבל את הערך הרוחני. כמו שהרמב״ם מלכות דעות, אפשר לקבל פה מדע, הרמב״ם מלכות דעות בפרק ג' הלכה ג', תודה, אומר הרמב״ם, המנהיג עצמו על דרך הרפואה, הוא דואג לגוף שלו, אם שם על ליבו שיהיה כל גופו ואיבריו שלמים בלבד, ושיהיה לו בנים עושים מלאכתו ועמלים לצורכו, אין זו דרך טובה, אלא ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שיהיה נפשו ישרה לדעת את השם, שיאפשר שיבין ויסתכל בחוכמות, והוא רעה וחולה או אחד מאיבריו כואב, וישים על ליבו שיהיה לו בן, אולי יהיה חכם וגדול בישראל, נמצא מהלך בדרך זו כל ימיו, עובד את השם תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שבועל, מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צורכו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם, ואפילו בשעה שהוא ישן. רבותיי, אתם יכולים לשן, לישון ולעבוד את השם, כן? אפשר לישון ולעבוד את השם, מה יכול להיות יותר טוב מזה? כן? 8 שעות אפילו, אלא מה? בתנאי שככה, שאלה מה המטרה? שני אנשים ישנים, אחד ישן ועובר עבירה או לפחות לא מקיים מצווה, והשני ישן ומקיים מצוות גדולות. איך? אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו, כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם, והוא חולה, נמצא שינה שלא עבודה למקום ברוך הוא. אם אדם ישן כדי שהוא יוכל לקום בריא, חזק, ראש מחודד, כדי שבסדר הוא יוכל לשבת וללמוד טוב, או השינה נותנת לך כוח לעשות. עכשיו השאלה, מה עשית? אם עשית דברים טובים, אז השינה עזרה לך לזה, אם עשית דברים רעים, השינה עזרה לך. ועל עניין זה ציוו חכמים ואמרו, כל מעשיך היו לשם שמיים, והוא שאמר שלמה בחוכמתו, בכל דרכיך דיו והוא יישר אורחותיך. אדם בעצמו יכול להכיל בקרבו את העץ יוסף ואת עץ יהודה הזה, את יהודה ואת יוסף, ולהגיע לשלמות של בן ישי, של הדינו העצני, להיות, להגיד, אני לא מתנתק מהעולם החומרי, אני לא רואה בזה פסול, אני אעשה שהעולם החומרי יעזור לעניין הרוחני, והעניין הרוחני ייתן תוכן למעשים החומריים שלי. יש אפשרות אבל לא להשלות את עצמכם. זו דרך מסוכנת. בשביל להצליח בדבר הזה, צריך קודם כל את יהודה שלח לפניו גושנה. ללכת כמה שנים טובות, ולהתמלא בתורה ויראת שמיים, כדי להיות מסוגלים לדבר הזה. כדי שכל הזמן תזכור, שלא יתנתקו, ולא תהיה, תלך אחרי עץ יוסף בלבד. דבר ראשון. דבר שני, לזכור כל הזמן, שאומנם יש חשיבות, אבל לא לשכוח מי בראש. אם יש שאלת ירובעם, אומרים לי, ירובעם, יש לך יכולת. אבל מי בראש? כל הזמן לזכור בן ישי בראש. העניינים האלה של הרוחניות, של השילוב האמיתי, כשהעניין של החומר מסייע לרוח, הוא העיקרי. ולא להפוך את הדבר. אם אנחנו מדברים על תורתך, שתורתך תהיה כבר ומלאכתך הרי, ולפעמים זה לא פונקציה של זמן, לפעמים זה שאלה מה הראש, או איפה ההתלהבות שלך. האם כל היום אתה מחכה לאותם רגעים שתוכל ללמוד, או גם כשאתה לומד, אתה מתגעגע לרגעים שתוכל לעזור את הלימוד. זו שאלה, איפה הראש שלך? האם בתפילה אתה חושב על העסקים? כן? או בעסקים אתה חושב על התפילה? זה מדד רציני מאוד. מי בראש? זה גם שאלה, מה בראש שלך? כמו שסיפרתי לכם, ואולי נסיים את זה, סיפור שכבר סיפרתי כמה פעמים, אבל תזכרו את זה. אותו חסיד, אתם יודעים שיש עסקי יעלומים שהם נסגרים הכל באמון. אז מעשה בחסיד אחד של הרב מגור, של רבי ישראל, שהתחייב להעביר בצהריים, שעה 5, להעביר שקית של יעלומים ליעלומן אחר, והוא שכח איפה הוא שם את זה. שכח. ואתם יודעים, אם אתה תספר אחר כך לשכן שלך ששכחת את זה, לזה שעושה איתך עסקים, אתה גמור. שם בעולם היעלומים, הכל זה עם לחיצת כף, מזל וברוכה, אפילו הסינים עושים מזל וברוכה, והכל אמון הדדי. מי שמספר ששכח, הוא לא זכר איפה הוא שם את זה. ומה הוא יגיד, 5, לא יודע איפה שמתי את זה? הוא גמור. בא לרבי מגור, מבועל, אמר לו, הרבי, אל תדאג, אחרי מנחה, תפלל מנחה, אחרי מנחה תדע איפה זה. הוא הלך להתפלל מנחה, ושמע קולנו נזכר איפה הוא שם את זה. בא לרבי, אמר, רבי, היי, מויפת, מויפת. אומר לרבי, איזה מויפת, אני מכיר אותך שבתפילה, אתה, כל העסקים שלך עוברים לך בראש. אמרתי ששם תזכור את זה. איזה מויפת. יש יהודי, כשאני שואל מי בראש, יש גם מה בראש. האם בזמן התפילה אתה חושב על העסקים, או כל העסקים אתה אומר מתי אני אלמד? אתגרים לא פשוטים, אבל יש יכולת. לסיכום, יהודה ויוסף עומדים כנלחמים זה עם זה. החומר והרוח נראים כמתנגשים, ומתברר שגם בהיסטוריה זה כך היה. אבל בא הנביא ואומר, הם יכולים להיות אחד. משיח בן יוסף לא יכול להיות, יכול להיות משיח בן דוד, לחבר את זה. וגם אנחנו כציבור, מחויבים כציבור במדינת ישראל, בארץ ישראל, בעם ישראל, לנסות ולהוכיח את יכולת השילוב הזה. ואדם פרטי גם יכול לראות, אבל יחד עם זאת נדרשים לזה הכנה גדולה. את יהודה שלח לפניו גושנה זמן ארוך כדי לבסס את הדבר הזה, דבר ראשון. ודבר שני, שכל הדרך וכל העת לזכור מי בראש ומה בראש, ואז יוכל לזכות שבכל דרכיך דאר.
אפשר לשאול משהו?
כן.